נובחים בירוק, פרק 504, פרק שנסכם את הטקו וההדחה מול פיורנטינה, ולקראת משחק סיום העונה סתירה נגד הפועל תל אביב, ולשם כך תהיה היום אופק לספורט 5. אופק, מה שלומך?
אהלן, מה נשמע?
בסדר, מה שנקרא רגשות מעורבים.
כן? זאת אומרת, מה ברמת השילוב בין אכזבה לבין גאווה, או ברמת ה...
כן, כן.
כן?
כאילו, גם מסכמים קמפיין אירופאי מאוד מאוד יפה, לצד זה שהוא הסתיים, וזה גם קצת חבל. זה השילוב, בסדר.
לפחות לא הפסדנו 6-1 אתמול.
כן, זה גם נכון. למרות שגם בקמפיין שנגמר לנו בהפסד 6-1, הרגשתי שילוב של גאווה ואכזבה.
כן, היית מאוכזב ממשהו שנה שעברה, מזה שלא עקפנו את יובנטוס יעני?
תראה, היינו, ירדנו למחצית במקום השלישי. אתה יורד במשחק אחרון שם הזה, שאתה יכול למשור, לא יודע, זה...
כן, האם הגיע לנו, טוב, בסדר, אני לא...
לא, בסדר, סיכמנו את זה, מה שנקרא כבר.
בסדר.
לא ציינתי, אז אני מתן גילור, יאללה, יש לך נביכה בשבילנו?
אני לא יודע אם לקרוא לזה נביכה, אבל כן מחשבה שעלתה לי לראש מאז אתמול. אתה יודע, אתם יודעים, ראיתי גם את המשחק של מכבי תל אביב אחר כך, והקריסה של מכבי תל אביב, היא גרמה לי לחשוב על זה שהעומס והאינטנסיביות של התקופה הזו, ואנחנו שחקנו שני משחקים יותר מהם, ושני משחקים אינטנסיביים.
ארבעה משחקים לדעתי יותר מהם.
לא, רק שניים, שחקנו רק, כי אחד הפועל פתח תקווה.
אמרון, אנחנו התחלנו כשהם עוד לא היו.
לא, אני מדבר רק על הרצף עכשיו של החודשיים האחרונים. מדבר על הרצף הממש ממש קשוח הזה, שלושה חודשים, נגיד מאז תחילת דצמבר, זאת אומרת, העומס והאינטנסיביות הם לא רק מובילים לפציעות בכמויות כמו שאנחנו רואים, אלא גם לאיזושהי עייפות מנטלית וסף שבירה מסוים שהוא די נמוך. וראינו את זה קצת בריינה, חצי השני בריינה, ראינו קבוצה נשברת, הקבוצה שלנו, ואתמול ראינו את מכבי תל אביב באמת מתפרקת לחלוטין, וזה אולי אחת הנקודות הכי חיוביות שאני לוקח מהקמפיין של מכבי חיפה באירופה. גם מאירופה בכלל וגם מפיורנטינה, מצוות המשחקים בפרט. ואת הקבוצה של דגו היא לא נשברת. גם כשקשה וגם כשהיריבה היא איכותית יותר, וגם כשמקבלים גול בדקה הראשונה ונקלעים בפיגור, וזה מאוד 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 מעודד אותי. זאת אומרת, כשאני חושב רגע על מכבי חיפה קדימה, לא רק לפלייאוף, אלא גם בשנה הבאה, מדובר בחבורה של שחקנים שלא נשברת, ועם זה אני הולך קדימה.
מנטלית אני מאוד מתחבר לזה. פיזית אני חושב שאנחנו עדיין בבעיה. תראה, כל מי שרץ ריצות ארוכות יודע שיש לך את הריצות האלה, שלפעמים זה, אתה לא איזה מתרוקן לך אנרגיה לאט לאט, אלא אתה מרגיש טוב, ובבום טרח,
כן, נחבט.
אתה כאילו, אתה מרוקן לגמרי ברמה, שאתה לא רוצה לסיים את הריצה, אתה רוצה להגיע רק למקום הראשון שאפשר בו לעצור ולחבור לבית, כאילו. אני מסכים. קצת שאנחנו שם.
אני מסכים, זאת אומרת, אתה יודע, היו בכל מיני קבוצות, חברים, וזה שיחות על אתמול, ואני בראש שלי עשיתי את הרגע, את המחשבה, איזה שחקנים כשירים 100%. לא, אתה יודע, יש את המשפט שאומר, אף שחקן כדורגל הוא לא כשיר 100%. נכון?
בשלב הזה של העונה,
באינטנסיביות כזאת. אתה מבין שגדי
קינדה... אומרים זה דרך על הפלייאוף ה-NBA. אף אחד לא מגיע לפלייאוף כשיר.
כן, אתה מבין שקינדה וענן חלילי, הם כנראה כשירים ל-25 דקות, גג 30 דקות, אם הם רוצים לשחק גם ביום ראשון, שניהם הולכים לנבחרת, לצורך העניין. אתה מבין שזה ברור שליאור קשיר למקסימום 60 דקות והוא משחק עם זריקה ואלי לא יכול למשוך ובגלל זה הוא מוחלף בכל משחק וכולי וכולי, אני יכול להמשיך. נראה לי אתה כתבת לא באמצע המשחק, חייבים להחליף את פיירו עכשיו. אתה היית אתה, לא?
כן.
עכשיו פיירו הוא השחקן הכי עמיד שלנו.
כן, אבל אתה היית חייב כי הוא שיחק המון במשחקים האחרונים ואמרתי, אוקיי, אז אם לא הוא מי ביום ראשון, אז אני רוצה אותו ליום ראשון, אז אמרתי, מבחינתי הקמפיין עבוד, תחליף אותו עכשיו, כאילו זה ניהול סיכונים, מה זה עבוד? הכל יכול להיות, לא יודע, אולי אם פיירו כן היית לוקח את המשחק לך, אבל שאני עושה איזשהו ניהול סיכונים, אמרתי, לא, אני עכשיו יום ראשון, כאילו, כבר בראש של יום ראשון, שגם דגו היה שם, אבל אנחנו עוד נגיע לזה. נכון, אגב, אני לא מבין למה אמרת שחלילי לנבחרת, כאילו, לא ראית את הפציעה שלו בדקה 89 נגד הפועל תל אביב, שהוא משביטה אותו לשבוע?
את מי? לא שמעתי? סליחה?
אני אומר, חלילי נגד הפועל תל אביב, נפצע בדקה 89 לפציעה שמשביטה אותו בדיוק לשבוע, אני לא יודע איך פספסת את זה.
לא שבוע, שבוע וחצי. סליחה, יעדר שבועיים. הנה הביטוי, כפי שאנחנו רוצים לקבל אותו.
לא, זה בכוונה לא אמרתי יעדר שבועיים.
אני יודע, לא, אבל פה יעדר שבועיים אני קונה. אתה מבין? ולמה רק הוא? גם גדי קינדה, שרוב הקריירה יש לו נטייה לפציעות, כן? ושול גולדברג, שמעולם לא סיים קמפיין נבחרת בלי להיפצע במשהו.
טוב, הנביכה שלי בקצרה היא על הערב הזה, שהוא קצת פספוס מבחינת הישראליות, בהיבט של הדירוג האירופאי, זה אומר שאנחנו נסיים לכל היותר במקום ה-16, המשמעות שלא תהיה לנו בעונת 2025-2026 חמש נציגות במפעלים האירופאים, זה אומר שהקבוצה במקום השני תלך לליגה האזורית ולא לליגת האלופות, שם אתה מתחיל כבר, רק כדי להבין, אתה מתחיל בסיבוב שני במסלול ליגה מוקדמות ליגת האלופות, שאתה או נושר ממנו לסיבוב שלישי במוקדמות ליגה האירופאית, או אם אתה מגיע לסיבוב שלישי במסלול ליגה במוקדמות ליגת האלופות, אתה נושר ממנו ישר לשלב הבתים בליגה האירופאית, לא לפלי אוף. זאת אומרת, יש פה סיכוי הרבה יותר גדול היה לשים משהו כמו נגיד, וגם מחזיקת גביה כבר מתחילה בליגה האירופאית בשלב מאוחר, ואז יש לך כבר סיכוי לא רע לשים שלוש נציגות בשלב בתים, שהשווה ערך 3 מ-5 הוא 60% על הצבירה של הנקודות, שהוא הרבה יותר גדול, לא הרבה יותר גדול, אבל הוא ב-10% יותר גדול, מ-2 מ-4, שזה נגיד מה שהיה לנו העונה, ואז מה שאפשר להתגלגל איתו, שלא לדבר על זה שלכאורה אם מכבי תל אביב הייתה מנצחת, אז לא לכאורה, אם מכבי תל אביב הייתה מנצחת, הליגה הישראלית הייתה, לא, כן, מבטיחה את המקום ה-14, לא ה-15-14, שזה אומר שהאלופה הייתה מתחילה מפלי-אוף, מוקדמות ליגת אלופות מסלול אלופות, כלומר היא לכל הפחות הייתה מבטיחה שלב בתים בליגה האירופאית, ומחזיקת גביע הייתה מתחילה משלב יותר מוחב, והכל באמת כאילו, אז מהבחינה הזו זה קצת חבל. מצד שני יש גם חשיבות לשמור על המקום ה-16, ככל הנראה תלוי במי תזכה מאיזה ליגה, ושתאפיל גם דרך הליגה בליגת אלופות, בליגה האירופאית, בליגה האזורית וכאלה, אבל בגדול האלופה אמורה להתחיל מסיבוב המוקדמות, יש סבירות שהיא תתחיל מסיבוב מוקדמות השלישי ולא השני, ועכשיו אם יוון תעקופנה אותנו, אז אנחנו כבר נתחיל בטוח מסיבוב המוקדמות השני במקום ה-17. אז אנחנו נאחל לאולימפיאקוס ולפאוק סלוניקי להיחשל בשלב הבא.
ממש ככה. ורגע, הנקודה, אני מתפרץ וממשיך את השיחה, הנקודה שהוצאנו אתמול היא נקודה לדירוג, והיא יכולה להיות הבדל בין סיבוב שלישי כשאתה מדורג ללא מדורג? בדברים כאלה?
בשביל ישראל היא עוד רבע נקודה של לשרוד מעל יוון כרגע.
אוקיי, לא, דבר איתי רק במכבי חיפה. דבר איתי רק במכבי חיפה.
זה עוד נקודה. חשוב, אז אני אסביר את זה שוב. יש ניקוד של הליגה שהוא קובע באיזה שלב מתחילים לשחק. יש ניקוד לקבוצות שהוא קובע רק מה הדירוג שלך בתוך השלב. אז עבור מכבי עוד נקודה, בוודאי,
כן, בדיוק, זה יכול להיות ההבדל אפילו בין, אם אתה
להיות מדורג בשלב מסוים, זה לא מתי אתה מתחיל, אתה תתחיל לפי דירוג הליגה, זולת אני אסייג, יש מקום לקבוצה האלופה שלא מעפילה אוטומטית, עם הניקוד הגבוה ביותר, לכאורה, זה כבר מהעונה הבאה, אם מכבי תל אביב תזכה השנה באליפות, וכל מי שתדורג מעליה, אצלנו אין, זה תרחיש מאוד מאוד לא ריאלי, גם אצלם, אבל אצלם עוד איכשהו אפשר לדבר על זה, ונגיד, רד סטאר שעכשיו במקום הראשון לא תזכה, ואולימפיאקוס לא תזכה, ושחטר דוניאסק שלדעתי, נקודה מהמקום השני, עם שני משחקים חסרים לא תזכה, ועוד כל מיני צירופים כאלה, אז הם יוכלו להפיל ישירות לשלב הבתים, וזה באמת סיכוי להם קלוש ולנו אפסי. זה אם בכלל קיים, אני לא, אז מאוד לא, אז זה הסייג, אבל בגדול מעבר לזה הדירוג של הקבוצה מכתיב רק איפה היא תהיה מדורגת, האם כן האם לא, באיזה מקום בשלב הבתים. כבר ראינו שהשנה היה לנו, תחשוב שהתחלנו לא מדורגים נגד קיירת, השנה כבר ראינו מקום בקבוצה שלישית בליגת אירופאי, אבל לא היינו מדורגים סיבוב מוקדמות שני. סתם, אתה יודע מה, בוא רגע נסבר את אוזן למאזינים, אם נגיד השנה היינו מתחילים עם אותן 18 נקודות שאנחנו מסיימים איתן את העונה הנוכחית, אז לא זו בלבד שהיינו מדורגים גם בסיבוב המוקדמות אז היינו מדורגים, סליחה, לא, אלא היינו מדורגים בסיבוב המוקדמות השני. כלומר, לא היינו יכולים לקבל את שריף טירספול, שזה היה קשה, אז עברנו את המלגה
הרחב. כן, בקושי, כן.
אתה יותר קלה. סלובן עדיין הייתה אפשרות כאילו בסביב השלישי.
כן, שעליה אמרנו שהיא הגרלה טובה, כן.
מכבי תל אביב לצורך העניין, אם הייתה הולכת לעונה הזאת, שוב, הדברים דינמיים וזה, אבל היא כבר הייתה מדורגת אפילו בשלב הפלי אוף, כאילו לאורך כל הדרך. למרות שזה יכול טיפה גבולי, אז אם היא תעפיל שם השנה, לא בטוח שזה יהיה, אבל כן יש להם סיכוי לא רע, ולנו סיכוי נמוך, אבל זהו, אז זה מבחינת, זאת אומרת, יש משמעות לא מבוטלת לדירוג הזה.
טוב, כדורגל?
יאללה.
אתה מתחיל?
אני אגב אולי שנייה טיפה בפיורנטינה, לפני שאני אתן לך להתחיל על מקבי.
אני לא מבין כלום בפיורנטינה, ומבין רק טיפה במקבי, אז בסדר.
אתה מבין הרבה ממקבי, אבל פיורנטינה, אני יצא לי גם לראות אותם, אז אני קצת מכיר.
מקצוען אתה.
תראה, אז הם עלו פחות או יותר, אם אני מסתכל על ההרכב שלנו, שאתה עוד תרחיב לגב, עלינו פחות או יותר בניקוי שני שחקנים, שאתה אומר, הם בהרכב הכי חזק שהיה לי, הזמין, הם היו צריכים להיות בפנים והם לא. אז פיורנטינה פחות או יותר אותו דבר, אלה משפציות שאני לא יודע עליהן. כלומר, קיודה לא פתח בעמדת המגן הימני, ובלטרן לא פתח כאילו בעמדה של העשר. בסדר? אז הם פתחו, מילנקוביץ' הורחק כאילו מצהובים, אז לא יכל מרטינס פתח במקומו, רניארי ובירוגי בצד שמאל של ההגנה, בלם והמגן, אני גם אגע בזה בהמשך, איך אנחנו, זה השתקף אצלנו, בונוונטורה, בקישור לא ארתור, שהוא כנראה לא קשיר לחלוטין, ברק, שהיה טוב כמחליף במשחק קודם, וגם עכשיו במשחק הזה, פתח בהרכב, וגונזלס בלוטי סוטיל, זה רגיל מבחינתם מקדימה, זהו, אז זה לגבי פיורנטינה, נדבר על הרכב, אולי בהמשך נדבר על הגישה. אז בוא תסביר לנו איך אתה רואה את הרכב של מכבי, ומה דגו חשב כשהוא עלה עם הרכב הזה.
כן, אז אני אתחיל בכמובן הצהרת הצניעות שלי, כאלה אוהד שאומנם אוהב מאוד כדורגל, וכותב, מדבר, חופר ומקליד על מכבי חיפה ומצייץ, אני לא יודע בדיוק מה קורה ומה השיקולים, ואני תמיד אוהב להגיד את זה, כי כולנו חושבים שאנחנו יודעים הכל, ובעצם אנחנו לא יודעים כלום, אז ההשערה שלי ממה שראיתי...
המשפט שאומר, ככל שאתה יודע יותר, אתה מבין כמה אתה לא יודע.
תודה רבה. כל מי שלומד באקדמיה קצת, זה נראה לי כזה מהשיעורים הראשונים, שאתה מבין כמה אתה בור בעולם הרחב. אגב, אתה יודע מתי זה קרה לי? לא בקורס מדריכי כדורסל, בקורס מאמני כדורסל מתקדמים. שפתאום אתה מוצא את עצמך, מתחיל לעבוד קצת עם אנשים, ואז אתה יודע, הייתי עוזר מאמן בליגת העל לנוער, ואתה יודע, אוקיי, עבדתי עם יאו אורלנד, אחלה, אתה יודע, השם מוכר כדורסל ישראלי, אחי, פתאום אתה מרגיש כזה סתום, עכשיו אני לא סתם הגעתי בגיל 27, להיות עוזר מאמן בליגת העל לנוער, כדורסל ידעתי, כן, התקדמתי, לקחתי אליפות, עניינים, לא, אני בור מוחלט, אז אותו דבר בכדורגל. בקיצור, אני אנסה, מכבי חיפה ממשיכה במערך דומה למערך שאיתו היא שיחקה בכל המשחקים האחרונים, לפעמים זה באוריינטציה טיפה יותר התקפית, נגיד בליגה עם ענן חלילי בימין, ולפעמים באוריינטציה קצת יותר הגנתית, עם קנדיל, או במקרה הזה עם אילי פנגולד בצד ימין, שלושה בלמים, סק בימין, שימיץ בלם מרכזי, וגולדברג בשמאל, ניגע בזה, לדעתי פעם אחרונה שאנחנו רואים את השלישייה הזאת ביחד, בתקופה הקרובה, ופיאר קורנו. בחנף שמאל, זאת אומרת קו של חמישה, שלושה בלמים ושני קיצוניים, אחד בכל כנף, דניאל סונגרן שש, אלי מוחמד.
אני רק אנחש שהשלישייה הזאת, ניחוש, לא יודע, שהשלישייה הזאת תפתח בבלומפילד, אבל נראה.
נקודה מעניינת מאוד, אני חושב שזה תלוי, איך נגיע למשחק בבלומפילד מבחינת פער. בסדר, אלי מוחמד היה שמונה בימין, זאת אומרת קשר חצי אמצע ימין, ליאור רפאלוב קשר חצי אמצע שמאל, מן הסתם התכונות שלהם הם של יור שחקן טיפה יותר קדמי ואלי שחקן טיפה יותר אחורי, וסוף פורנו בתפקיד ענן חלילי של המשחק הזה, כחלוץ שני ליד פרנזי פיירו. בשונה מהמשחק הקודם, שבו גדי קינדה שיחק את התפקיד של רפאלוב, וחלילי שיחק את התפקיד של סוף פורנו, וקנדיל שיחק את התפקיד של פיינגולד, בשונה מהמשחק הקודם, מלכתחילה ההרכב הוא עם שחקנים טיפה פחות איכותיים עם הכדור. השינוי היחיד שהוא מכניס איכות למשחק זה גולדברג במקום רמי, וגם ככה קשה לנו מאוד להניע כדור מול פיורנטינה, ראינו את זה אתמול, ראינו שאחרי רבע שעה 20 דקות זה טיפה השתחרר, אבל בגדול, מסי דגו משיקולים, אני משוכנע ב-100% משיקולים פיזיולוגיים, ומשיקולים שקשורים בפציעות של שחקנים, בחר להתחיל עם הרכב שהוא יותר חזק טקטית, וקצת פחות איכותי עם הכדור ברגל, כשלתחושתי היה די ברור שאם באמת אם קינדה וענן קשירים ל-X דקות, הם ישחקו את ה-X דקות האלה לקראת סוף המשחק. אתה רוצה להגיב? אולי אתה רואה אחר את ההרכב?
קודם כל את ההרכב, אני רואה אותו הרכב, לא פה.
לא, את המבנה, סליחה.
אני אוסיף קצת, לדעתי. אז אני חושב שהיה פה שיקול של, אולי הוא ניחש, ידע, בוא ניתן לו את הקרדיט למערכת של מכבי שכן ידע לעשות את הסקאוטינג, קיוד אולי לא יפתח, ואיפה אני יכול לקחת יותר את האימורים, במשחק קודם לקחתי אותם יותר בצד ימין, לקחנו אותם יותר, עם חלילי ועם קנדיל, כמגן יותר התקפי. פעם יותר לסגור את צד ימין, כי סוטיל, אני חושב לא פתח במשחק הראשון, פתח הפעם, וביחד עם בירגי הקפטן, בעוד שבצד ימין זה אמנם היה גונזלס, אבל ידענו, היה פורסם במהלך השבוע, שלא בטוח שהוא יפתח, מענייני קשירות, אז כבר ידעת שזה, כבר, יכול להיות שדגו ניחש שהוא בכלל לא יפתח, ואז, ובלי קיודה, זאת אומרת, יותר ללכת על, על אומץ בצד שמאל, ולתקוף יותר דרך שם, אז זה גם גולדברג, שהרבה יותר אמיץ התקפית מרמי גרשון.
רגע, לא רק אמיץ, גם טכני ואיכותי.
כן, זה גם קינדה, שבמשחק הראשון משך ימינה, ורפאלוב פה משך שמאלה, השחקן היותר התקפי שלך בקישור, הלך לצד אחר, והחליילי, שבמשחק הראשון היה בצד ימין, ומשך לו פעם לקו, הפעם פיירו היה את הימני, ופודגורנו שיחק את השמאלי. זאת אומרת, לצאת ריכוז של שחקן שיכול למשוך לקו עוד משמאל. זאת אומרת, כל ריכוז ההתקפי שלנו הלך יותר שמאל. וההימורים שלנו הלכו יותר שמאל. עכשיו, אני הרגשתי שפודגורנו, אנחנו משחקים איתו לא פעם, כדור לגוף, שהרבה יותר מתאים מאשר חליילי לסגנון הזה. כמעט לא שיחקנו כדורים לשטח. כמו שאתה אומר, לא הצלחנו כל כך להניע כדור, אז זה היה פשוט לזרוק כדורים על הגוף, ושיש לך יותר משחקן אחד לזרוק עליו, זה היה טוב. ובניגוד למשחק הראשון, שפיירו שחק עם מילנקוביץ' שגם לא הסתדר איתו כל כך חזק, אבל פה הוא הלך לרניירי, שזה בכלל הוא לא הסתדר איתו פיזית, הוא יותר קטן וחלש. מעבר לזה, לרכז שחקנים גבוהים, גם כי אם אנחנו נדחקים אחורה, אז הגבעות, למרות שחטפנו מהגבעות, ניגע בזה, זה, הגבעות זה מה שהיריבה תנקוט בו, אז יש לך הרבה איך להתגונן, והתקפית, אם אתה פחות מגיע למצבים, אז מצבים נייחים. והשאר שנפסל, נפסל בצדק, היה, אם תשים לב, היו שם רביעה מאוד קרובה של ארבעה שחקנים שלנו, שהם היו ארבעה שחקנים היחידים במגרש מעל מטר 90.
כן, פיירו, סק, שימיץ וסוף.
פודגורנו, שאנחנו ניחשנו בבית וטעינו, שפודגורנו ופיירו יחסמו לשימיץ וסק. זה לא מה שהיה, זה הלך הכדור לכיוון פודגורנו, לא יודע מה מתוכנן, אבל זה לפחות היה בביצוע, אז אנחנו אישית פספסנו בניחוש שלנו שם. אז זה מבחינת ההתאמה של השחקנים. אני לא יודע כמה העניין עם חליילי וקינדה זה חוסר קשירות למשחק הזה עד אוק. אני חושב שיש פה שני שיקולים. אחד, שחקנים שמאוד, שני השחקני ההתקפה המרכזיים שלנו מבחינת החשיבות במשחקים האחרונים, אנחנו מבינים שהסיכוי פה לעלות הוא יותר נמוך. אנחנו יותר שמים את יאבנו על הליגה לפחות מהבחינה הזו. והדבר השני, שאולי יותר מרכזי אפילו, זה אני עולה למשחק הזה. אני מתחיל לסגור אותו. משחק עם שחקנים פיזיים, מעייף גם את היריבה. הגעתי פתאום דקה 65, נגיד בטקו, הלחץ מתחיל קצת לעבור ליריבה שלא לאבד את זה. עכשיו אני מכניס את שני השחקנים האלה על הגנה עייפה, אני אולי יכול לעשות פה משהו. עשינו את זה בפיגור, זה הספיק לשוויון, אבל...
כן, לא משנה, ואני נחליף...
זה משחק להערכה שהם טריים בהערכה שני אלה.
כן, אני נחליף את פיירו, זאת אומרת, אתה מבין, זה לא בדיוק, אני משוכנע שזה לא היה תכנון.
לא, אם היינו בטקו, אני מניח שהוא היה מחליף את פודגורן.
בדיוק, וכן, הוא אפילו, כן, הוא אפילו שחקן אחר, וגם, אני רוצה להוסיף, לענן ולקינדה, יש משחקי נבחרת, ולליאור, סוף, קני, you name it, אין,
הם נבחרו. קני לא פתח, אבל
כן. כן, אוקיי, זה דוגמה, לשחקן שיכול אולי לשחק שם.
כן רוצה... האמת, אני לא יודע מי זומן. מי זומן מהזרים, למי יש מועדים, ומי זומן...
לשואו בטוח.
שואו הולך?
שואו בטוח.
לנבחרת?
כן.
וואה, זה אומר שגם מילסון יכול להיות עם...
לא, מילסון גם נפצע. אני לא יודע מה זה אומר, אבל...
כמו שאומרים, הבנתי שהוא אומר שזה רגל עץ, רגל איזה סיפור של יומיים שלושה, אני לא יודע.
כן, אני גם הבנתי שזה לא משחק, שזה לא פציעה חמורה, מתוך המועדון שלהם, אבל שואו, אני לא יודע לגבי אלי, לא יודע לגבי פיירו, אפשר לבדוק את זה.
כן, לא יודע למי יש מועדים, למי זה, כי זה גם תלוי בהתאחדות פדרציה, כאילו.
רגע, בוא נדבר על תחילת המשחק. בגדול, גם דגו אמר את זה אחרי המשחק. מכבי חיפה באה לעבור את הרבע שעה 20 דקות הראשונות עם חמצן. זאת אומרת, לפני שהמשחק נגמר לה, כי היא קיבלה גול. ובמקביל ראינו שבאמת, באמת, באמת, פיורנטינה קבוצה איכותית עם הכדור. מאוד, מאוד. ומכבי חיפה הייתה עסוקה בלהתגונן. וכשאתה עסוק בלהתגונן, קשה לך הרבה יותר לצאת עם הכדור, לנהל בילדאפ, להעביר את הכדור מהשליש הראשון לשליש השני. יש נטייה לחשוב שצמצום פערי הרמות שדגו עשה במשחק הראשון, זה מובן מאליו. אני חושב שפיורנטינה היא קבוצה מאוד 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 איכותית עם הכדור, הרבה יותר איכותית מדברים שנתקלנו בהם בתקופה האחרונה, ולקחת סיכונים, היה עולה לנו בלקבל עוד גולים במשחק הזה, זו דעתי, לפחות בהתחלה.
אני מסכים איתך, אני דיברתי על זה פעם בהקשר של המשחק נגד מכבי פתח תקווה, ואני אוהב להזכיר אותו, שהיינו בתשעה שחקנים, ומדקה שישי או משהו כזה, ואנשים, ופיגרנו 1-0, ואנשים לידי צעקו, למה הוא לא מכניס את חן עזרה ועוד כלים התקפיים, כאילו לך על כל הקופה, מה זה משנה? אמרתי בו, נגיד אתה מכניס עכשיו שחקן כזה, ומשיג את השוויון. איך אתה עכשיו מחזיק עוד חצי שעה לספוג? עדיף לך עכשיו להתגונן,
שהיריבה ביטאון, והחלק האחרון,
ובסוף, בסוף, דקה 80-85, אתה מכניס את הכלים האלה ומנסה, וזה בדיוק מה שאני חושב זה היה רוני לוי עשה, חיכה לדקות האחרונות, הכניס את הכלים התקפים וסיימנו 1-1. כאילו צריכנו כן להשוות, מפנדל שדקל קנאים שחט, ואני חושב שאלי רנטר כבש. אז גם פה, לבוא ומההתחלה, גם צריך להבין את הכוח שיש לנו, לבוא ולהתנפל, כשאתה רואה שמה שעשינו את זה נגד ריין, שם לא נשאר לנו כוח, אז פה נגד פיורנטינה יישאר לנו כוח.
במשחק חוץ, כשאתה כל כך עייף כמו שאתה אומר, ומול יריבה כה איכותית, אני מתנצל, כן? להתנפל, היה גומר את המשחק במשהו בין 6-1 ל-7-2.
מזכיר לי מאוד שהתנפלנו בפריז. כן.
כאילו, אומנם
יחי הבדל?
כן, אבל חייב להגיד, אוקיי.
זה עקרוני.
כן, בפריז יש 3 שחקנים שלא עובדים, בסדר? הם היו הכוכבים הכי גדולים בעולם, אבל הם לא עובדים, בסדר? ואז אתה מתנפל, ויש לך... זה דינמיקה שונה, אבל אני באופן כללי חושב שהדרך לצמצם פערי איכות מהיריבה באירופה עוברת קודם כל בתוכנית משחק שהשחקנים מוצאים לפועל ובמשמע טקטית. ואני מאוד שמח שבכל המשחקים האחרונים ראינו את זה.
כן, לא, תראה, אם היינו מגיעים פרש יותר, אז הייתי אומר לך שיש על מה לדבר. אבל בסיטואציה הנוכחית זה היה לא רלוונטי, ואני חושב שזה גם עיקר במידה מסוים את המשחק שלהם שלא נתנו להם שטחים. היה הרבה מאוד הגבעות לתוך הרחבה, זה היה לנו מאוד נוח להתמודד עם הצורה הזו של ההגנה, לשבת אחורה עם קשרים, עם סונגרן שהוא לא קשר אחורי, לשבת יותר נמוך, רפאלו עזר מאוד הגנתית בדקות האלה, כשאתה מרוויח את הכדור, אתה זורק אותו על סופי ופיירו עם הגוף, שירוויחו לך כמה שניות וינסו לעכב, יצאנו, צריכנו לצאת לכמה התקפות מעבר, לא היו התקפות מסודרות כמעט, סך הכל הרגשתי,
לא חבר, באמת, אתה יודע, חבר,
המחצית הזאת, הרגשתי שטקטית, כאילו ממש שפו לדגו ושפו לשחקנים, הם היו אחראים מאוד.
מאוד, נכון.
היינו פדנטים במשמעת ההגנתית, בירידה להגנה, אני ממש שמחתי לראות.
כמעט ולא היו לפיורנטינה מקומות שבהם היה למיתרון מספרי, ואם זה היה, זה כמעט תמיד היה בקו, ואז זה מוביל להרמות לרחבה, ואתה יודע, זה קצת, ראיתי את המשחק עם חבר'ה מהמילואים, ושהוא אומר, כן, אבל ההגבעות האלה מסוכנות, ואני אומר, נכון, רק כשאתה משחק מול קבוצה איכותית ממך, תבחר את הרעל שלך. ומכבי חיפה, לדעתי, בחרה את הרעל של ההגבעות. ואמרה, בסדר. קיבלנו גול, נכון? שוב, מחוסר ריכוז, בין הבלם, לזה, נדבר על זה במחצית השנייה. אני חי עם זה בשלום. כשהיריבה היא יותר איכותית ממני, ואני עייף, ואני חסר חלק מהשחקנים שלי, ואני במשחק חוץ, בסדר, שתגביע. אגב, זה מה שלדעתי, לצורך העניין, הפועל תל אביב תעשה לנו כבר ביום ראשון. היא תגיד לנו, בסדר, תגביעו.
אוקיי, ההגנה של הפועל תל אביב בראש לעומת ההתקפה שלנו זה פחות,
זה לא משנה, זאת
אומרת, אוזן נטה יותר לטובתנו, יכול להיות שזה מה שהפועל תל אביב יגידו, זה לא מה שהם עשו אגב במשחק הראשון, זה אני לא יודע, אבל אנחנו נראה, הדברים השתנו,
סמוך על הבוקסיס, יאללה נדבר על זה בהמשך, כן,
אנחנו בדיוק עוד ניגע בהפועל תל אביב כשנגיע להפועל תל אביב. אני מסכים איתך, האימור על הרמות הוא היה פה אימור סביר, לקחנו להם את הביתות מרחוק, לקחנו להם את החילופי מסירות, נתנו להם את הרמות, הם עשו, אתה חייב לאפשר משהו, כמו שאמרת, מקבוצה הרבה יותר איכותית ממך בתנאים האלה, והרמות, זה פשוט היה אימור הכי סביר, לנוח שחקני הגנה שהיו לנו, אנחנו פשוט היינו יותר גבוהים, יש לנו יתרון פיזי, מצחיק להגיד, אבל קבוצת סיירה, יש להגנה שלנו יתרון פיזי על ההתקפה שלהם, בואו נקמת את זה לסיפור הזה, למאבקים האלה בתוך הרחבה, ולא ניתן להם את היתרון הטכני הברור שיש להם. אז אני חושב, באמת, זה היה מחצית משעממת, שמחה מה שנקרא, כאילו, שאני שמח שהייתה משעממת. כי הייתה נטולת מצבים לשני הצדדים, וגם לזה לחשוב ש, כמו שאתה אומר על האימור, לחשוב שאם היינו מעזים יותר, לנו כן היו יותר מצבים, ולהם לא, זה לשנות כאילו משהו אחד ביקום החלופי, ולהגיד שכל השאר לא משתנה, ואני לא מקבל את זה.
כן. מי שחושב ששחקנו מול ריינה, שיבוסם לו.
צריכו לשמור אותם על הרבה פחות מצבים מאשר את
ריינה. לא, בסדר, אני אומר מבחינת גישה, כן, לתקוף, ללחוץ, וזה כבר שהתחלנו בריינה. בסדר?
האמת שאולי אם אחרי שהיינו משיגים את היתרון מול ריינה, היינו יודעים להיות סינים ככה, אז היינו יוצאים שם יותר, אבל כן. אבל בסדר, יש גם
יש דברים שכשאתה יכול
לעשות באירופה בשביל נתמר, באיטליה זה לא בהכרח מה שאתה יכול לעשות בליגה מול קבוצה עם התקציב הנמוך ביותר. זהו, ואגב, אפרופו, אם אנחנו כבר זה, אז לשחק על אדמת איטליה מול 4 קבוצות ולהפסיד רק לאחת, אני רואה את זה כהישג מרשים.
ממש ממש ככה. אתה יודע שאפרופו נזכרתי עכשיו ביובנטוס, כי אמרת, שכחתי להגיד, ענן חלילי צם. זה עוד שיקול. לימים הראשונים בצום הרמדאן, מה שנקרא, אל תשאל אותי איך אני יודע, הם ימים קשים מאוד, הגוף עוד לא רגיל.
אני ועבדולאי לא צם?
אני לא יודע, אני יודע שהוא שחקן צעיר, שזה פעם ראשונה שהוא חווה את זה כמקצוען, ואני בטוח שיש לזה גם שיקול.
אגב, אתה יודע שהוא צם, או אתה אומר זאת אפשרות?
אני יודע שהוא צם.
אוקיי. בסדר, מעניין.
הסוכן הערבי שלו, אני מכיר אותו, בסדר?
הבנתי. פעם שאלתי אם אתה זוכר שנבחרת ישראל הגיעה לבית העליון בדייביס, ואפילו עד לחצי הגמר כשעברו את צ'ילה, אז שאלתי, עשיתי כתבה מאוד ארוכה, שראיון אותי מנועם אוקון
הראל לוי.
ושאלתי על הצום, אז אמרו, נראה לך שמישהו צם במצב הזה, אין שום סיכוי, לא צמנו, זה בכלל לא היה לפרק, אף אחד לא כאילו... זה היה מעל הכל להפין, באמת מעניין, כי...
ביובנטוס צמו חצי קבוצה. זאת אומרת...
שלנו, כן, כן, כן. עכשיו, אבל אני אומר לגבי זה מאוד, הסביבה שאתה בא וזה, זה גם יכול להשפיע. זאת אומרת, יש כאלה שהם אדוקים ולא משנה מה, והכל טוב ויפה, וזכותם. אבל נגיד בשמינית גמר המונדיאל, המוסלמים של אלג'יריה נגד גרמניה, צמו. כולם, לפחות לפי הפרסומים. אבל המוסלמים של גרמניה לא צמו. עכשיו אני אומר חלילי, אצלנו, זה גם מוכר, כן, 20% ציבור אביב, זה, איך הוא מגיע עכשיו לשלב, היה צריך לשחק שמינית גמר, גמולין, שמינית גמר ליגת האלופות, בליגה האנגלית, הוא גם היה אומר להם, אתה יודע, במשחק, למרות של משחק,
זה לא אומר להם, הוא היה צם,
אני לא יודע, יכול להיות שלא.
הוא היה צם, אני, אתה יודע, אני מכיר את המוסלמים בישראל, הוא היה צם, והוא היה אומר למאמן, אני יכול לעלות, אני רק אומר, אני צם. אני משוכנע
שזה גם... כן, אתה כן חושב שהוא אמר את זה? אוקיי. אגב, חזיזה אמר לבחר שנה שמרה, אני צם ואני עדיין יכול לעלות, ובחר אמר, לא, לא, אתה לא יכול לעלות.
כן, היו שם, טוב, גם הייתי שם, זה לא משנה, עזוב.
זה פחות לפי מה שהוא טוען, לא יודע. טוב, בואו נתקדם למחצית השנייה. אגב, אני רוצה רק לציין במחצית הראשונה, שוב צהוב מיותר מאוד של קורנו, שמסכן אותך, מגביל אותך להמשך המשחק. שוב, זה לא איזה צהובים שאתה אומר, אני, זה מאבק חשוב לי, אני מקריב, אני עוצר התקפה מבטיחה, כלום, באמת, צהוב של...
עייפות, תסכול, ובעיניי זה חוזר אצל קורנו, כשאנחנו לא מצליחים להניע כדור ולהיות טובים, עם הכדור, זה מתבטא אצלו בעצבים. עכשיו, ראית את זה גם נגד ריינה, שהוא היה פסע מאדום, וראית את זה גם בשנה שעברה בהרבה משחקים, קורנו הוא שחקן שחי את הכדור אצלו ברגל, וכשאנחנו למשך דקות ארוכות נראים לא טוב ולא הולך לנו ולא מזזים את הכדור, לא משנה אם זה מגרש בנוף הגליל או מגרש באיטליה בפירנצה, הוא מתוסכל מזה. אני חשבתי שהוא יקבל אדום פה.
היית מחליף אותו במחצית בסייף?
חשבתי על זה. הייתי נותן לזה רבע שעה כדי לראות קצת איך הדינמיקה של החצי השני. כי בסוף אתה צריך את הרגל של קורנו להגבעות לרחבה ולאיכות ולצאת עם הכדור, זה ברור שהוא יותר מסייף בכל מה שקשור לאפשרות שלנו לתת גול. אבל זאת אומרת, גם כשדיברנו על זה במחצית עם החברים, אז אמרתי, אני לא עושה שום חילוף, אני מחכה 10 דקות רבע שעה לראות מה קורה, ואז בוא תגיד לנו מה קרה.
כן, אז בסוף הרבע שעה ספגנו את אותו שער. גם לא היה איזה, זה לא איזה מומנטום של פיורנטינה, שאתה אומר השער באוויר. אני אגיד לך ככה. במשחק הראשון, השערים היו באוויר. השערים היו באוויר, גם השלישי, גם הרביעי. זה היה פשוט עניין של מתי זה יגיע, אם זה, או נמשיך לסחוב. פה לא הייתה לי הרגשה שהשער באוויר. זה לא היה out of the blue, אבל כן, זה עדיין לא היה שער באוויר.
התחושה הייתה, שוב, לא הייתי באצטדיון, התחושה הייתה שה-0-0 הזה, כשפיורנטינה מחזיקה בכדור רוב הזמן, הוא בסדר לשתי הקבוצות.
כן, זהו, הם שיחקו, הם גם לא לקחו הרבה סיכונים, הם שיחקו בהילוך. נמוך לתחושתי, הקצב היה נמוך, האינטנסיביות של המשחק הייתה נמוכה, הם פשוט שמרו על הרגליים, לא לסכן את עצמם, והשאר היה שאר קצת זול, כי פשוט בין בלם שמאלי לבלם אמצעי, זה פשוט עניין של תאום, ולכאורה יש תאום, השחקנים האלה שיחקו ביחד, אולי לא מספיק, ואנחנו גם מזכירים שאנחנו לא מתאמנים, שזה
חלק מהתאום. 50-60 פעמים רק בשבוע האחרון הם הצליחו להעיף כדורים שני השחקנים האלה מהרחבה, לנקות אותם בכדורי גובה.
כן, אבל השאלה היא, לא, השאלה היא של מי השחקן. שהוא עושה תנועה מקו שני פנימה, אז זה קשר מלווה אותו, מי מקבל אותו מהבלמים. זה דברים שאתה, לרוב באימונים אתה תשיג אותם, גם במשחקים, אבל באימון זה בדיוק הדברים שאתה עובד עליהם, תקן אותי אם אני טועה, יכול להיות שאני...
לא, שים את ההגבה הזאת במצב הזה, עוד 10 פעמים, כמה פעמים זה גול?
אני לא יודע, אני לא יודע, אני באמת לא יודע. אני יודע שהוא היה מאוד פנוי, זה לא שהוא הקדים מישהו.
נכון, אבל מה שרשים אותי בהגבה זה שהיא הלכה לקרוב בצורה, עם כל כך הרבה רגש בכדור. אתה מבין? תחשוב רגע על המרחק של הכדור זז, מרגע שהוא יצא מהרגל עד רגע שהוא הגיע לאור, זה מרחק נורא נורא קצר, קצר מאוד.
הזכיר לי את ההגבה בהפסד לבית לאוניון ברלין. זה הגבעות שאתה כמעט ולא רואה בליג.
אתה לא תראה בליג, עזוב, מה זה? כן, זה לא, אם תראה, זה פוקס, כאילו זה כמו להגיד על ה, אתה יודע, הגול של דיה סבא באשדוד שנה שעברה, איזה גול גדול בימין ברגל החלשה. נו, אתה לא רואה את הדברים האלה, איזה טאצ'ה
שם הקבל. הייתה אחת שהתפלק לפיירו, שהוא הרים לרפאלו בדרבי, אם אתה זוכר.
עם רגל ימין, כן, נגיחה אחרי שהוא בעט הראשון ונבלם. יש גולים לקרוב בכדורגל הישראלי, זאת הרמה עם המון 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 טאצ'. ותסתכל על המרחק בין שון לבין סימיץ' וגם אחורה לסק, אתה יודע, הם סגרו כמו שסוגרים ברוב הרמות הסטנדרטיות, לא ראיתי שם איזה משהו פסיכי. הסתכלתי על זה גם אחרי זה בהרמות של פיורנטינה. אוקיי, זה שער, קראת לזה זול, שער קל, זה שער של המון איכות בהרמה, ועיבוד ריכוז.
המון איכות בהרמה, שלא היה ניתן להקשות עליה, כי השחקן שהיה אמור להקשות עליה, עם צהוב מיותר, שהוא קיבל במחצית הראשונה.
כן, או שהוא לא מושלם, וגם הוא עושה לפעמים טעויות, זה גם יכול לקרות.
אבל הוא לא יכול להצמד לשחקן, אתה לא יכול להרים רגל,
ראיתי אותו גם נצמד אחרי זה, עזוב, אני גם לא חושב שאם קני היה שם, זה מה שהיה עוזר בהכרח.
לא, אני גם לא בטוח.
זאת אומרת, אני חושב שקיבלנו גול, בדומה לגולים במשחק הראשון, קיבלנו גול, גולים שהם נראים קלים וזולים, הם פשוט ניצול של חוסר ריכוז, או של פעולות הגנתיות לא מספיק טובות, כשהקבוצה בצד שלי היא מספיק איכותית לנצל את זה. אני ראיתי את אולימפיאקוס עושים אתמול למכבי תל אביב, דברים דומים, מנצלים חוסר ריכוז, או החלטות רעות, או עייפות, בזכות איכות. איכות.
אגב, שם דוגמה, אם אני מסתכל על ריינה, השער הראשון של ריינה, לא היה שער זול. לא היה שער זול. איך שאני מגדיר אותו. השני כן, אבל הראשון לא. זה מה שאני מגדיר כשער לא זול. כאילו, תרקוח את משחק ההגנה.
כן, ראיתי כמה פעמים את הגול השני מאז. יש לי, אני חייב, כי לא דיברנו מאז המשחק. יש לי פה דלאפ רציני מאוד, ואתה איש אוהב דלאפים.
דבר.
יש פה אחריות ענקית לאבדולאי סק בגול הזה.
נאמר בפרק?
נאמר. לא הזנתי. בוודאי.
בשביל מה אתה שלושה בלמים, לא כדי ש...
לא, אבל שני בלמים שם. לא, לא.
היו שם שני בלמים, בשביל מה אתה מערך בשלושה בלמים, אתה כבר שדע שעברנו לארבע בקו אחורי?
אחרי הגול, אחרי אחד אחד עברנו לארבע,
עכשיו,
נכון,
הוא עזב את המערך, במקום להיצמד ביחד, מה זאת אומרת, אתה רסקים את כל מה שיש.
עזוב, גם הבייסיק בשני בלמים, זה שאם אחד יוצא לכדור, השני מחפה עליו, עכשיו גם סק יודע את זה, כי כל הקריירה הוא מחפה ככה, ומגיע לכדורים האלה בספרינטים אחורה. והוא לא היה שם, עכשיו ברור ששימיץ עשה טעות ואיבד את האוריינטציה, וברור ששריף חייב לקחת את הגול הזה בין הרגליים, הכל ברור, אבל אני אומר לך, אני שנה וחצי אנחנו רואים את אבדולאי סק, אם הוא לא כזה תשוש, עייף, באמת, בעומס מטורף, הוא מגיע, סוגר שם את הבור הזה, או לכל הפחות מגיע ומקשה על החלוץ דיוות.
כן, כן, אבל אני איתך, הוא היה צריך ללכת לגנם, זה... אם גן היה מקבל שני שחקנים כאלה, אחד מפנה ואחד מאחוריו, אז הוא...
ועוד יצק, לא תגיד שני שחקנים, אתה יודע, רקים. בקיצור, סליחה. כן, אני מסכים.
בואו נחזור למשחק הנוכחי.
חילופים.
בקיצור, אז החילופים, אני מודה שאני אהבתי אותם, אני חושב ש... רציתי מילה על קורנו לפני החילופים, כי דיברנו עליו. היכולת שלו להשיג עצירות הגנתיות, בשל קריאת המהלך ולקיחת המסירה, לא כחילוץ, לא כמאבק, אלא חטיפת הכדור בדרך, היא מאוד מאוד גבוהה. הוא שחקן הגנתי מאוד חכם. אגב, גם סונגרן עושה את זה.
אני מסכים. אני מסכים.
פחות רואה את זה מפיינגולד. פיינגולד, נגיד, אוהב יותר את ה... בוא נראה אותך עליי ראש בראש.
כן, למרות שאני חושב שבמעברים של היריבה, פיינגולד קורא את המשחק מצוין, מצוין במעברים של היריבה, בטח יחסית לגילו. עניין אצל קורנו, ואתה מאסטר בזה, זה שיש פעולות שלו שאתה רואה רק כשאתה באצטדיון. היכולת קריאת המשחק שלו, אגב, אני חושב את זה גם על שואו, וזה דעה מאוד 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 לא פופולרית, מאוד. כמות הפעמים ששואו סוגר מסירה לשחקן, ואתה הרבה פעמים לא רואה את זה בבית, כי הכדור נמצא באזור אחר, או אתה מרוכז בכדור, ובאצטדיון אתה רואה את זה, היא כמות גדולה, אבל אני עוזב את שואו, הוא לא הדיון, קורנו...
לא, לא, אני רוצה, אבל אני חייב להגיד את זה, כי אחד המאסטרים הגדולים שהיה כיף לראות אותו באצטדיון מהבחינה הזאת, זה ג'ון אוגו. ג'ון אוגו היה במיקום...
כל הזמן, נכון.
מקרית קשה אחורי, אולי הכי טוב מאז ג'או טאוטאוס.
וגם גל אלברמן במכבי תל אביב. גם. כשאתה, שחקנים מהסוג שקוראים את המצב לפני, מקשים על המסירה, והם אפילו לא, הם לא חטפו את הכדור, הם לא נגעו בו, הם לא, זה לא נכנס לסטטיסטיקה. אתה יודע, אנחנו מכירים את זה המון מהכדורסל, מהכדורסל. אם אני מונע את המסירה הראשונה, דפקתי לקבוצה השנייה את התרגיל, אבל זה לא נרשם בשום מקום. או אם ביצעתי פעולת אחד על אחד טובה בהגנה, והשחקן שלי היה צריך למסור ולא צריך לחדור לסל 8 שניות לסוף ההתקפה, אז אני זה שמנעתי את הסל, אבל זה לא כתוב על שמי. ואני חושב שקורנו הוא כזה, ומהאצטדיון זה מאוד מאוד בולט. אגב, הוא כזה גם בסטנדרט אירופאי. זאת אומרת, אגב, אם קורנו הוא בין 22-23, הוא 5-6 מיליון יורו, כן? פשוט לא משלמים, לדעתי, סכומים כאלה על שחקנים בגילו, אבל הגנתית אני חושב שהוא, וואי, הוא כל כך יותר טוב ממה שנוכל להביא לדעתי בקיץ, שאנחנו נתגעגע אליו גם הגנתית, לא רק התקפית, לא רק הגבעות, לא רק מסירות מפתח, לא רק השתחררות בבילדאפ, דאבל פאסי, ביטחון עם הכדור ברגל, פתיחת זוויות מסירה וכל הדברים שהוא עושה נהדר, גם הגנתית יהיה קשה להביא מגן ברמה שלו.
כן, אני אמרתי שאני תשמח לראות את לוקה סלובט, אבל הבנתי שהוא כבר עבר לרוסיה, זה כבר נהיה קצת לא רלוונטי, כי עם הסכומים האלה של רוסיה בטח שאנחנו לא יכולים להיאבק.
אז אוהב, אתה יודע שאפשר לדבר על זה כשאם נעשה סיכום אירופי, סיכום חל, מה שאתה רוצה. יש כל כך הרבה סוכנים, סוכניות, מנהלים מקצועיים, שחקנים שלא מוכנים לעבוד איתך בגלל מה שקורה בעזה. אני אומר את זה מידיעה. קשרים של שנים שנשרפים ברמת, אתה יודע, אנחנו לא מוכנים להביא את השחקן למקום שבו עושים ג'נוסייד, כן? אלה המשפטים.
בגלל זה כשאנשים אומרים, אני משחרר את השחקן הזה, אני מפתור, אני אומר, אוקיי, אתם חושבים זה כל כך פשוט להביא עכשיו אלטרנטיבה?
כן, אתה יודע, עכשיו אני בכלל לא מדבר על הטיעון של הזקות, ומלחמה בצפון כאופציה, ודברים שמפחידים אנשים הרבה יותר מאשר אותך ואותי, ואת המאזינים.
לא, לא, תדמיתית מלבד כרגע לחתימה.
תדמיתית, זה לא רק להביא לאזור מלחמה, זה להביא למי שנתפס כצד הרע. ובסוף אנחנו יודעים שעסקאות בין מועדונים, ועסקאות בין שחקנים, ועסקאות בין סוכנים, זה קודם כל עסקאות בין בני אדם.
זה מחזיר אותי גם לעניין של שחקנים שכן שמים או לא שמים חולצה או זה בכל מיני אלמנטים או מוחקים אחרי זה פוסטים. בסופו של דבר יש קהילה שהם צריכים לחיות בה. אז מי שנשאר פה והכל בסדר, אבל מי ש... אתה יודע, אלי מוחמד כזה שבסופו של דבר יודע שהוא כנראה, הוא רואה פה כנראה את מרכז חייו, זה יותר פשוט. אבל אם אתה לוקח שחקנים שבסופו של דבר אמורים לחזור לאיזושהי קהילה אחרת, ואז הם צריכים להסתדר בה. עכשיו, כל אחד שיבחן את הצד המוסרי שלו, אבל לשפוט אותם מהנקודה שבה אנחנו נמצאים, זה מאוד פשוט. זה, אגב, אני מחזיר אותי גם לעניין על הטאבים, שאני מאוד לא אהבתי את אלה שהחליטו לא ללבוש את החולצאי. ואני אומר, אוקיי, הם חוזרים לקהילה, שבה אחרי זה הם יהיו כאילו מצורעים.
זהו, אני, אתה יודע.
זה לא כזה פשוט.
אני עובד עם מוסלמים. זה יותר מסובך אפילו ממה שאנחנו חושבים. אבל אפשר לעשות פרק רק על זה.
האמת שיש לי, יש לנו איזה פרק בעניין עם גזענות וכאלה בקרוב, בפגרה, אז אולי אם תרצה להצטרף גם, זה בוודאי שנשמח.
קדימה, בוא נדבר על החילופים.
יאללה, החילוף המשולש, איזה אוף טופיק היה פה. החילוף המשולש, אז אני מאוד שמחתי לראות את החילופים האלה. זאת אומרת, זה היה קורנו שדיברנו עליו, המוצאב והכל כך חשוב לנו לליגה, זה היה רפאלוב, העייף, המבוגר והפצוע, וזה היה פיירו שהוא קצת חסר אלטרנטיבה כרגע עם הפציעות של דוד ושורנוב, למרות שחמד חוזר לעניינים ועדיין, ובמקומם נכנסו חלאי, ליקינדה וסייף, שהם בעצם היו הכלים הכי משמעותיים שהיו לנו לספסל. דעתך בעניין.
סליחה. כן, ניסיתי לחשוב לפני זה איזה חילופים דגו יעשה, חייב לציין שהיה לי ברור שהוא מוריד את ליאור ומוריד את קורנו, זה היה לי ברור, חשבתי שהוא יוריד את אלי, גם מטעמים פיזיולוגיים, ואז ניסיתי לחשוב, אולי הוא יעשה משהו משוגע לגמרי, כאילו יזיז את שון להיות מגן בארבע בשמאל, ויכניס לאמצע את קני סייף לשלישייה באמצע, ניסיתי לחשוב על כל מיני קומבינציות, בסוף הוא עושה חילופים מאוד 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 פשוטי, ראש בראש, לא שינה את המערך, לא שינה את הגישה, לא שינה את השיטה, כן הכניס את האגרסיביות של קני סייף, את הכוח המתפרץ והמהירות של ענן חלילי, ואת האיכות עם הכדור של גדי קינדה. זאת אומרת, הוא כן הכניס למשחק כוח משמעותי בכל ההיבטים שהוא רצה לחזק.
כן, צריך להודות כמה דקות האלה עד הצמד חילופים הבא, לא, זה לא כל כך הצליח להשפיע על המשחק, זאת אומרת, לא הרגשת ש... אוקיי, זהו, פיורנטינה סיימה, מורידה את הקצב, ועכשיו רק אנחנו, זאת אומרת, היו פה 8 דקות, שלא קרה בהם יותר מדי, חזרנו לאותו משחק משעמם, עד החילופים השניים שהיה, להכניס את קנדיל ונאור במקום מוחמד וסק, ואז פיינגולד זז להיות בלם ימני, החלנו לשחק קצת יותר התקפי, העזנו יותר, כי בשלב הזה כבר לא היה לנו מה להפסיד.
אתה יודע שאחרי זה, זה ממש היה, נראה שדניאל זז להיות הבלם ופיינגולד עלה לקישור. עכשיו יש לי גם על זה, יש לי על זה מחשבה.
אוקיי, רק רציתי להגיד משהו קטן.
סליחה.
אז אחרי עוד החילופים שגם היו של פיורנטינה, שבניגוד אלינו, אצלם הם הפחיתו משמעותית איכות, אז הרגשתי שאנחנו, כאילו כל החילופים שלהם שהיו גם בדקות האלה, בין אם הצמד חילופים דקה 76 או 82, לא משנה, אז לאט לאט אנחנו יותר נכנסים לעניינים, המומנטום עובר אלינו, ואנחנו יותר מזים, והרגשתי שאוקיי, מתפתח משהו אולי כן יכול להיות מעניין מהצד שלנו.
כן, אני מקבל את מה שאתה אומר, אני פשוט הרגשתי שאנחנו בלי פרנס, יהיה לנו נורא 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 קשה גם לנצל את הקצת שנותנים, שהקבוצה השנייה נותנת. אני כן אגיד שאילי פיינגולד הוא 8 ימין פוטנציאלית, בעיקר לעשות הגנה, יותר טוב מדניאל. אני אנסה להסביר את זה רגע קצת יותר בפשטות. אם גוני נאור נכנס למשחק, הוא יכול לשחק רק 6. דעתי על גוני נאור ידועה, אני מאוד שמח שהוא בסגל, וחושב שהוא שחקן עם אופי נהדר וגישה מצוינת, הוא צריך להיות קשר 5 ברוטציה במקרה הטוב, והוא רק 6. אם לא, הוא בלם ב3 בלמים. אפילו יותר טוב ממה שהוא 6 בעיניי, אבל הוא בטח לא 8. וברגע שהוא נכנס להיות 6, אז צריך לשחק עם 8 בימין, כי יש את גדי נגיד ב8 שמאל, או תקרא לזה, אתה יודע, 10 שבא מצד שמאל, ושם פיינגולד הוא יותר טוב מדניאל סונגר. ולצורך העניין, שחקן שקורא עם הכדור ברגל יותר טוב מדניאל סונגרן את המצבים, ולדעתי זה גם מה שבשלב מסוים מסע ניסה לעשות, הוא ניסה להוריד את דניאל להיות את הבלם השלישי בימין, ואת פיינגולד לעלות טיפה יותר למעלה. אבל המשחק גם היה כבר קצת באווירת גארבג', לפחות מהבית ככה זה הרגיש. ואז כשהתקרבנו לגול, או כשהבקנו את הגול, אז פתאום היה, אתה יודע, פתאום היה שם, ראית את פיורנטינה בלחץ, מיפת הכדורים סתם החוצה, נמצאת באיזה פאניקה. אתה יודע, דורשת יד של פיינגולד שם ליד הרחבה בטירוף, כי רגע, אולי עוד יקרה פה משהו, וכולי.
שלדעתי אגב לא הייתה שם עבירת יד, וזו תקפה מאוד מסוכנת שלנו יכולה להתפתח. אני אגיד שאני לא לחלוטין מסכים איתך, לגבי העניין של פיינגולד וסונגרן. אני חושב שלסונגרן, אני פשוט רואה אותו כל פעם נכנס מעמדת המגן הימני, כשהוא שיחק שם לעשות הבילדאפ, אז כי הוא ברמה מאוד גבוהה, בחלק מהמשחקים זה נראה ממש כמו האדריכל שלנו בשליש המרכזי, אז להגיד שיש שם איזה שהם יתרונות לפיינגולד, אני לא אומר שלא, אבל מבחינת להעדיף אותו עם כדור ברגל באזור הזה, אני לא בטוח שאני מסכים, אבל בסדר, בוא נראה איך דגו ישתמש בהם גם במשחקים הבאים מהבחינה הזו, ואז כמו שאתה אומר, בסוף פיורנטינה הייתה גם באיזשהו סוג של פאניקה, אנחנו כן, כבר לא היינו סיבה לא לקחת סיכונים בשלב הזה, אבל צריך להודות שלא הצלחנו באמת לסכן בצורה משמעותית את השער שלהם, אתה יודע, פעם אחר פעם, לא הפענו שם את המחבש, אגב זה מאוד מזכיר גם מבחינה הזאת מהשער נגד ריין, גם לא הצלחנו להפעיל שם איזשהו מחבש שיוצר מצבים מסוכנים ברצף, זה כמו בריין גם פה זה לא קרה, ובסדר, אז כאילו, סיימנו בתיקו שזה יפה מאוד, עוד נקודה דירוג שזה יפה מאוד, הודחנו לצערנו, אבל בסדר, זה באמת ברמת הלא נורא.
אני רק רוצה להוסיף שלי בדקות האחרונות, היו דפיקות לב שכבר לא חשבתי שיקרו לי במשחק הזה. בקטע טוב, ושמחתי שהשלט של 5 דקות הוא נף, אמרתי לעצמי, וואי וואי, וואי וואי, וואי וואי, זה עוד יכול לקרות, וואי וואי. נהניתי מהדקות האלה, אמא, אתה יודע, בסוף בסה וזה, לא משנה, הדלקתי סיגריה, לא ממליץ לאף אחד לעשן, בטח לא אחרי שאני יודע מה דעתך בנושא, אבל זה היה בשטח פתוח לגמרי, ובצד על הגג בתל אביב. אני רק רוצה לקוות, אם אנחנו כזה בסיום המשחק, שאף שחקן לא נפצע במשחק הזה, ואנחנו לא יודעים את זה. באמת, מבחינתי זה קריטי, 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 כי אנחנו בטח נעבור לדבר על הפועל תל אביב, עוד מעט זה, אם עכשיו אנחנו נגלה שסתם, שאלי לא יכול לפתוח, אתה אומר, וואי, וואי, נגיד.
אני לא, אישית לא הייתי פותח אם אני נגד הפועל תל אביב, בסדר, אנחנו...
כמובן. גם לא עם פלניץ' בדרבי. כמובן.
אני צריכה לשמור עליו.
טוב, עוד משהו. בבקשה. 4 משחקי חוץ אחרונים באירופה. 0-0 עם ויה ריאל, 2-1 על פאו ביוון, 1-1 עם גט, 1-1 עם פיורנטינה. מכבי חיפה מועדון לגיטימי באירופה. ממש.
היה רק משחק חוץ אחד השנה, שהרגשת ש... כן, רק ברן שאנחנו...
אנחנו לא באירוע, אנחנו לא באירוע. כי גם ביאנג בויז היינו באירוע לגמרי חצי ראשון.
לגמרי, לגמרי, מה זה?
לגמרי.
מצב מצוין בפתיחה, שני מצבים, גם של דוד, היה גם של פיירו, חזיז השים גוזר ציפורניים בבוקר, הוא מעל
לתף. בדיוק.
אין, זה לא היה... הם היו יותר טובים, ניצחו בצדק, אבל היינו שם, זה לא שלא.
טוב, אתם תעשו פרק סיכום לעונה האירופית, נכון?
כן, כן.
חתכת עונה אירופית יפה עשינו.
כמובן, נשמח אם נשתתף כמובן, אם תשתתף כמובן.
מצב טוב שזה יקרה, כן.
נתחיל אתכם שאלה. ב-3 בפברואר, לפני כמעט חודש וחצי, הפועל תל אביב התארחה באשדוד. מה עשתה במשחק הזה שלא עשתה מאז?
הבקיע גול.
יפה מאוד, גם ניצחה, אבל כבשה שעה.
עד איצטדיון סמי אופר / אבירן ביום ראשון הקרוב, מחרתיים.
בסדר, אני קונה ניצחון 2-1 שלנו, הכל בסדר. גם פה ירושלים כבשה נגדנו בעונה שעברה את השער הראשון שלה, וזה נגמר 4-1, לא, סליחה, לא, לפני שתי עונות, והייתי מרוצה. אז באמת הפועל תל אביב, אז בואו נדבר עליה, כבר חודש וחצי בלי שער, אנחנו מדברים על הפסד 1-0 לחדרה, תיקו 0-0 מול ריינה. הפסד 3-0 למכבי פתח תקווה, תיקו 0-0 מול הפועל פתח תקווה, תיקו 0-0 מול הפועל ירושלים. משהו, מספר זעום של ביתות למסגרת. ראיתי את המשחק גם, ראיתי את רוב המשחקים האלה, בעיקר את ה-0-0 האחרון מול הפועל ירושלים. הם יצאו מה זה בזול, הופעת ענק של זובס, כולל עצירת פנדל, אבל גם מעבר לפנדל. פשוט היו הקבוצה המשמעותית פחות טובה למגרש, ולא הולך, רואים, טוב, זה לא כאלה הפרשים בטבלה, אבל כרגע הפועל תל אביב עם 25 נקודות, שזה 3 נקודות מהקו האדום, אם כי יש להם הפרש שערים הרבה יותר טוב מאשדוד שנמצאים מתחתיו, וצריך לציין גם שהופחתו להם לדעתי נקודה או 2, אך 2 נקודות אני חושב נכון, הפועל תל אביב צריך לבדוק את זה, אני כבר לא...
כן,
לא
יש אירורים בזה, כן.
כל ההפחתות וזה, אצלם זה לא אירור, זה הוא נוסף, אבל כן, לא חשוב, אני גם לא כזה, שנקרא שפיד משפטים פה ייתן את הפתרונות, זהו, אז מאז אבוקסיס הולך להם על הפנים. מצד שני הם הגיעו בתקופה לא טובה נגדנו גם בסיבוב הקודם, ואני מזכיר שזה נגמר בתיקו שהם היו הקבוצה הטובה למגרש.
כן, לא, אני חושב שחצי ראשון לא, אבל בסדר. אני אגיד משהו על הפועל תל אביב. יהיה מאוד מאוד מעניין לבחון את מידת הסבלנות של שתי הקבוצות, כי הפועל תל אביב לא תבוא ללחוץ אותך גבוה, והפועל תל אביב לא תבוא להשתגע מולך, קצת תבוא לעשות לך מה שפיורנטינה, מה שאתה ניסית לעשות לפיורנטינה, ואז יהיה מאוד מעניין כמה אנחנו נהיה סבלניים, מבחינת הנעת כדור וקור הרוח שלנו בעוד ועוד ועוד התשה של היריבה, ולא לאבד את הראש בכדורים ארוכים שלהם, וכמה הם יהיו סבלנים בלהרחיק את הכדורים ולא להסתבך, בלא להתפתות לשחק על הדשא במצבים שבהם אנחנו עלולים לחטוף להם את הכדור, בסבלניים, אתה יודע, לסגור זוויות מסירה כמו שדיברנו מקודם, זה משחק שידרוש הרבה מאוד סבלנות, מכבי חיפה תבוא פייבוריטית, תבוא ללחוץ, תבוא לשחק כדורגל דומיננטי, ותבוא הרבה הרבה יותר עייפה מהיריבה.
כן, אני מסכים לגבי כל מה שאמרת, אם אני אנסה רגע קצת, אחרי שגבי הפועל תל אביב, אז את ההרכב, זובס יהיה בשער, תראה, יש להם בעיה, המגנים שהם הביאו זה רז מאיר ודוד קופרמן, שבאופן מאוד משמעותי, זה שני שחקנים, לפחות קופרמן לאורך כל הקריירה ורז מאיר פחות כרגע העונה באפולטיב, עדיפים משמעותית בקו 5 על פני קו 4 בצורה, קופרמן זה מאוד בולט, זה כאילו הבדל בין מגן לגיטימי של ליגת על למגן שאין לו מה לחפש בליגת על, כאילו, אז זה גורם להם ללכת לכיוון של הקו 5, כשממש כאילו פסי די ניבט מהרוטציה, מאז כאילו יש להם את מורגן שחזר מהפציעה משחק את הבלם השמאלי, טל ארצ'ל את הבלם הימני, אגב אחלה עונה, סך הכל יש לו.
כן, קיבל זימון לנבחרת הצעירה, כן. אני חושב שפסי כן ישחק אגב.
אתה חושב שפסי יפתח? במקום מי? כי בלוריאן הייתי בלם מרכזי.
בלוריאן לדעתי, או בלוריאן, כן.
ובלוריאן לא יפתח, אתה אומר?
אני חושב שהוא, כן, יוסיף שם כוח.
אולי מה, בגלל המאצ'אפ עם פיירו כאילו שהוא יותר מתאים?
קקה.
אוקיי, יכול להיות.
עוד אבוקסיסי.
אז קופרמן ורז מאיר, למרות שהם לא יודע כמה, אבל אני חושב שנראה אותם באגפים.
כן, הם מגיני קו חמש לגיטימיים עם הליגה הישראלית, לקבוצה שנעה בין מקום כך חמישי בתקרה שלה, עם מגינים כאלה לצורך העניין, ועשירי 11 ברצפה שלה. אבל הם כן, הם כן, הם כן שני מגינים, אתה יודע, שאנחנו מכירים, אחד מאשדוד, אחד שחק אצלנו הרבה שנים, אנחנו יודעים מה נקבל.
כן. ופה מתחילה השאלה, כי שור קדימה זה הרבה יותר קשה לצפות. האם רן בנימין פותח? האם אליהם קצפולסקי? דן אייבינדר? אתה יודע,
אולי שתם, ואז שני חלוצים, כן.
נכון, אגב, גם יכול להיות.
כן, אולי פתאום סניור על הקו במקום רז מאיר, ואז התקפי יותר.
סניור קצת פחות מקבל אצל הבוקס.
כן, אבל אני אומר, כאילו צריך איזושהי הפתעה.
יש חדשים שיותר מקבלים. אם כבר יש את ליאן רוחנה ואת סתיו טוריאל, שמקבלים קצת יותר קרדיט.
אני חושב, בוא נגזור את זה מלמעלה. מי ישחקו חלוצים במערך כזה?
זהו, אז אני לא יודע, תראה.
אושבולט.
אושבולט, זהו. שאושבולט, אחרי כל הפיצוץ שהיה שם, הוא זוכה להרבה פחות קרדיט, והם הביאו את טמבדו, הרזר החדש שלהם טמבדו,
אז אולי הוא יפתח. הוא צריך במעברים, זה יהיה לדעתי מאביס ואושבולט. הוא צריך מעברים קטלניים.
כן, אתה רוצה שטמבדו לא יפתח?
אולי, אני כן חושב שמאביס.
אתה חושב שמאביס לא ליוס נגיד?
לא, לא כחלוץ שני. אלא אם הוא מסדר את המערך שלו, 5-2-3, נגיד חמישה בהגנה, כמו שתיארנו אותם, אייבינדר ואליאם, שני קשרים, ואז מעליהם, בשלישייה, נגיד, ליוס בצד, אושוולט ומאביס, בסדר? או לחילופין.
לא, אבל אז אין לך שחקן, אז אין לכם שחקן בימין, כי מאביס וליוס שניהם בימין זה על הפנים.
דווקא
אולי תמודים בימין, אולי אלטמן.
כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק. אלטמן נגיד, ימינה שגם בא אל ה-10 קצת. בסדר? כדי לקבל את הכדורים ולהקשות עלינו.
כמו ששרי היה משחק אצלנו לא מעט.
כן. מה שאני רוצה להגיד זה שיש לאבוקסיס אפשרויות לא רעות בהקשר של מעברים, וזה משחק שהוא מאוד נוח להפועל תל אביב, כי על פניו אין לה מה להפסיד, וכי היא באה אנדרדוג. לכל המשחקים האחרונים שציינת את התוצאות שלהם, פול תל אביב, עם הבוקסיס, עם זרי, עם כסף, עם השם שלה, עם הקהל, היא באה פייבורית. ואני חושב שלבוא אנדרדוג לסמי אופר היום, זה לא כזה נורא, הבוקסיס אוהב את הפוזיציה הזאת מאוד 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 שנים, הוא אוהב. שוב, דיברתי על סבלנות, ואפשר גם לעבור רגע לדבר על טקטית, ועל האי הסכמות שלנו לגבי מכבי חיפה, אני חושב שהסטייט אוף מיינד הוא חשוב. ואם הקהל בדקה 25 יתחיל לשרוק בוז, כי אנחנו ב-0-0, שום דבר טוב לא יצא מזה.
כן. הקהל צריך להבין את המצב הפיזי של השחקנים. ואם נצטרך בדקות מסוימות לשבת מאחורה, ולא לעשות 30 דקות רצוף לחץ, אלא לעשות פרס של 7 דקות, לרדת רגע לנוע 5 דקות, ועד לחדש אותו לעוד 7 דקות, זה גם בסדר.
אז זה בסדר, זה נכון.
כן.
פולסים של לחץ, כן.
זה גם השלום, כמו שאתה אומר, מהקהל יצטרך להתקבל. יאללה, איזה אתה חושב, הרכב אתה חושב?
בוא נסכים על שריף כיוף בשער. עכשיו שים לב, אני מציע שתי ורסיות, אתה מוכן? אני אלך על הוורסיה הפחות סבירה. 4-3-3, אחרי הרבה שנים, סתם, אחרי הרבה משחקים, אילי פיינגולד או דניאל סונגרן, מי שיותר קשיר מביניהם, מגן ימני, סק.
אני פשוט הייתי מעדיף את סונגרן, כי פיינגולד נראה לי קצת יותר עמוס, אבל כמו שאתה אומר, אבל פיינגולד אבל יש נבחרת צעירה, כן, סונגרן.
אולי אם הוא לא זומן לשוודיה, סתם, אני לא באמת יודע. אז נגיד סונגרן, בסדר, מגן ימני, סק, גולדברג, קורנו, זה 4, שואו ב6, אלי חצי אמצע ימין, או גדי או ליאור, רק אחד מהם, חצי אמצע שמאל, קני סייף בחנף שמאל, ענן חליילי בחנף ימין, ופרנזי פיירו חלוץ. זה 4-3-3. כשאנחנו מהספסל, במערך הזה, בהרכב הזה, יכולים להביא את חמד, אנחנו יכולים להביא את סוף, אנחנו יכולים להביא את גדי או ליאור, מי שלא פתח.
אולי דניל?
לא, פצוע.
פצוע, בטוח לא זמין למשחק?
100%. להבנתי קרה את השריר קרע קטן עוד לפני עוד במהלך המשחק והמשיך שחק במשחק הקודם ב-4-3. סליחה, נקטע לחוט המחשבה. קאסה מהספסל, דניאל אוילאי, מי שמהם לא, פותח, שימיץ, די נגמר לי המקום בסגל, אבל בגדול, אתה יודע, יש גוני, יש קנדיל, יש כל מיני אפשרויות, זיו בן שימול, פשוט מניתי כבר הרבה שחקנים.
כן, עדיין ספסל לצערי לא מספיק איכותי שאתה רוצה במאבק אליפות.
סליחה, ג'אבר, ג'אבר, יש מצב ג'אבר על הספסל.
כן, אני לא יודע אם הייתי מחזיר אותו בשלב הזה, אתה יודע, אולי לכמה דקות בסוף.
כן, ברור, בשביל קצת
אני לא יודע מה מצבו, יכול להיות שעדיף אחרי אימונים בפול קונטקט, הוא עדיין לא עשה את זה כאימונים של קבוצה, אתה יודע שמתאמת שזה מה שכן יהיה בפגרה, שאולי רק אחרי זה
כדאי. מבחינתי אם הוא ישחק אפילו 10 דקות זה כבר טוב, כדי שהוא ירגיש את הגוף בדופק מקסימום.
אני פחות יותר איתך, אני אגיד רק שאני מעדיף את סונגרן, פשוט כי על דריבליסטים אני חושב שהוא יותר טוב, באחד על אחד יותר טוב מפיינגולד, וזה מה שמצפה לנו שם לדעתי מאביס או ליוס, אבל זה יכול להיות אחרת, אם זה שני חלוצים אז אולי יש יתרון לפיינגולד, אני מנחש את הכיף שלהם, ואני הייתי עולה עם קאסה במקום עלי מוחמד, נטו שיקול פיזי, שאני פשוט מרגיש שעלי מוחמד זה פציעה שעומדת לקרות.
לג'יט, לג'יט לגמרי. אגב, אתה יכול לשחק בקו 5, התקפי יחסית, כן? קורנו, שון, סק, אילי או דניאל, וענן, בסדר? באמצע, שואו, קני, בסדר? ליאור קינדה ופרנזי. והנה אתה בלי עלי מוחמד ואתה עדיין חזק. עם קני בעצם את החצי אמצע.
זה ממש התקפי. אין ספק. מאוד התקפי. זאת אפשרות. אני לא אגיד שלא. אני אם היינו הולכים לקו 5 הייתי רוצה לראות חלוץ ממש ליד פיור. אבל
חלוץ ממש, כלומר או לזרוק לשם את ענן או לשחק שם עם סוף או להכניס את תומר חמד ולא קינדה כפייק לצורך העניין.
אמת, נכון. קינדה כן בין ה-2 ל-2.
כן, זאת אומרת, כן.
בין ה-2 שם קינדה.
אוקיי, הבנתי.
בלי רפאל אובר.
כן, אני באופן כללי חושב שמכבי חיפה, כדאי לה לבוא למשחק הזה עם קינדה או רפאל אובר בהרכב, ועם מישהו אחד מהם על הספסל. כהחלטה של 90 דקות. לא, פתחו ביחד בהרכב בכל המשחקי ליגה האחרונים.
נכון, אני פחות אהבתי את זה. בסדר, נראה.
אוקיי.
נגיד לך שככה, אבל בהדרו של דין דוד נגיד, אז אולי נגד מכבי תל אביב, כן יש לזה יותר ערך, אתה משחק יותר עם קישור,
כן, כן, נכון, נכון. אם אתה רוצה, כן, ואתה מביא את אחד מהם מעמדת החלוץ השני לייצר 4-3 באמצע, וזה כל השיחות שכבר היו לנו. רגע, אני רוצה להגיד שוב, שאני ממש מקווה שמכבי חיפה לא תפתח עם שימיץ וסק ביחד. בסדר? למרות שגם שיחקו ככה לא רע בחלק מהמשחקים בליגה, אנחנו חייבים, חייבים, בלם אחד אחרון, ועוד שני שחקנים לידו שטובים ביציאה עם הכדור, שיש להם אוריינטציה של מגנים, בהנחה והם משחקים קו 5, כן? כמו ששיחקו בכל המשחקים האחרונים, שהם תוקפים, שהם משכיבים את היריבה אחורה, שהם מניעים את הכדור מצד לצד, שהם יודעים אפילו לעשות עיקוף, עיגוף במידת הצורך לשחקן הכנף, וסק הוא לא כזה, ושימיץ הוא לא כזה, ולכן אחד מהם מספיק לי.
כמו שבסק ראינו אותו פעם אחת יוצא עם הכדור יפה בנוף הגליל, פשוט אומר אוקיי אני ארוץ, אני יותר מהיר, אני יותר חזק ואני אגיע קדימה, על הקו כאילו אם אתה זוכר, מחצית השנייה. כן בסדר, אני שר הכל איתך, ואפילו אני לא יודע אם יש לסנגל נבחרת ועם סק, אם כן אני מניח שסק זומן, אבל
אולי יש עוד אליפות אפריקה, יש הרי כל רגע שם, זה כמו טורניר תשקנט בג'ודו.
כן.
גן פרי, גן פרי, כן?
כן. אבל בכל מקרה אפשרות של, אני מסכים איתך שלא הייתי פותח עם שימיץ', אבל כאן האפשרות להכניס את שימיץ' במקום סק, בין אם כבלם מרכזי, בין אם כבלם ימני, היא קיימת ובהחלט מה שניתן להשתמש בו, לפני שגם הוא יתפצל לנו.
בדיוק, לא, אבל יכול להיות שאתה יודע, יכול להיות שאם אתה משחק בחמש, שחק כבר עם שימיץ' וזהו, שימיץ' פיינגולד או דניאל בימין ושון בשמאל.
ובלי סק, כאילו אתה מתכוון.
כן, כן, נגיד.
לא יודע. לפני פגרה, משחק שאנחנו לפחות שואפים להחזיק בכדור, אז דיברתי על זה שסק הוא הוא מרווח הטעות של הלחץ הגבוה, אז כן הייתי שמח לראות אותו, אבל גם שימיץ' וגולדברג ופיינגולד או סונגרן זה לגיטימי לחלוטין, וראינו שזה הגנה שעבדה מצוין ברצף שלנו כשסק היה באליפות אפריקה, זה גם
ממש ככה
לחלוטין. טוב, אופק, עוד משהו?
זהו, לא נראה לי, יכול להסתכל על נקודות שהכנתי, אתה יודע, עשיתי קצת שיעורי בית. היה משחק ממש טוב של שונגו, אתמול ולא דיברנו על זה.
היה הכי טוב עליה במכבי, אני מסכים.
גם ראיתי את המספרים שלו, מאוד מעניינים.
אגב, אני חושב שלגבי קיוף, משחק יותר טוב מהמשחקים האחרונים שלו, שער קצת משקר, הוא לא באמת יכל לעצור את זה, זה היה נגיחה שכאילו עברה לדוב, הייתה מאוד מדויקת לדרך הרצפה לרחוק. זה מה ש... אולי, אולי שוערים...
לא, כדור מפתיע, דיברנו על זה, הכדור הגיע מהקרוב, זה לא נגיחה מהרחוק, לא, לא. אני לא מאשים אותו פה. באופן כללי אני לא מאשים אנשים, אבל אני לא...
כן, כן, ברור, ברור.
זהו, נראה לי.
טוב, אז אני אגיד לך תודה רבה.
בשמחה, גם אתה לי. גם כאן.
אני אשמח גם להצטרף אלינו גם לפרק שדיברנו על הסיכום אירופה ועונה סדירה, וגם על הציפור על הגזענות, אנחנו נדבר על זה.
קדימה, תודה.
אני שוב רוצה לאחל לחטופים ולמפונים ולאנשי כוחות הביטחון, שכולם ישובו בביטחה ובמהרה לביתם בשלום.
אמן.
סירוק עולה, שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.